כן, 297 אני חושב. כן, דיברנו על כל הדברים לפני זה. אי אפשר...
דיברנו פעם מוכנה נושא הלל.
כן, 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 זה, זה, זה הסוף של 296, כן, 297. אי אפשר לתפוס את העולם הזה כסוף פסוק, כי מילה אחרונה. העולם הזה הוא רק תחילת הדרך. תלמידיו של רבי נחמן מברסלב שאלו את רבם על יחסו לעולם הזה במצבו הנוכחי, וכך הוא ענה להם: הנה הכל אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא, והנה עולם הבא אנו מאמינים שיש עולם הבא. אפשר יש גם עולם הזה, גם כן באיזה עולם, כי בכאן נראה שהוא הגיהנום, כי כולם מלאים יסורים גדולים תמיד, ואמר שאין נמצא שום עולם הזה כלל. מה? כן. טוב, זה סיפור ידוע אצל החסידים שלו. מה? כן. צריך להבין טוב את ה... צריך להבין טוב את הסיפור. לא כפי ש...
הרב לימד את ליקוטי מוהר"ן?
כן.
באמת?
כן, תקופה מסוימת, כן, נפסיק אחרי כמה שיעורים.
למה?
אמר שאתם לא מבינים.
יש הקלטות של זה?
כן.
בצרפתית או בעברית?
גם וגם.
איך אפשר להשיג?
אני לא יודע. יש הקלטות.
אני אשיג.
כן. ואז הוא אמר שהוא רוצה ללמד נפש החיים. ובסוף הוא לא לימד נפש החיים באותה שנה, הוא חזר לראות הקודש.
מסיבה או שזה סתם...
שמה?
על נפש החיים ועל רבי נחמן ו...
יש סיבה? כן, יש סיבות. יש סיבות. טוב, נפש החיים מבחינתו הספר היסודי, אז, וגם ליקוטי מוהר"ן למרבה הפלא. ואמר שהם אומרים אותו דבר.
מעניין.
מה?
מעניין.
מעניין, כן. הדבר העיקרי שאני חושב שהיה קשה לאנשים להבין, אפשר להסביר ליקוטי מוהר"ן כפי שרגילים להסביר עם הצדיק והתפקיד של הצדיק, כן. אבל אז הוא מוסיף משפט שבדורנו הצדיק של רבי נחמן זה כלל ישראל. אבל יש... כן, ההסתכלות שלו על ליקוטי מוהר"ן היא מעניינת. ומדי פעם היה מזכיר את זה. מדי פעם היה מזכיר את ליקוטי מוהר"ן. אבל זה לא הפרשנות הרגילה של ליקוטי מוהר"ן. זה מקובל שקורא ליקוטי מוהר"ן, לא נגיד ככה, זה מקובל ספרדי שקורא ליקוטי מוהר"ן. זה לא אותו דבר.
בגלל זה צריך
להיות
מעניין.
בגלל זה כן. יש הקלטות. טוב, אז ככה. רבי נחמן מברסלב טוען כי אין שאלה בנוגע לקיום העולם הבא. קיומו הוא הגיוני. הוא מתקבל על הדעת משום שהוא תואם את רצון הבורא, שהוא כל כולו טוב ורצון להיטיב. זהו עולם שלם ללא סתירות וללא רע. אולם קיום העולם הזה הוא בעיה לוגית. לכן לדידו, אם הוא קיים, זה יכול להיות רק במקום אחר.
אז מה זה המציאות? זה תפיסה כלשהי.
לא, 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 עכשיו הוא הולך להסביר את ה... איך להסביר את הדבר הזה. אה. העולם הזה בכלל, בתפיסה של רבי, של רב נחמן, כן? אפשר להבין, בתקופה שלו במיוחד, כן? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שהעולם שלנו במצב כזה. אז אם זה לא יכול, אז זה לא פה. זה פשוט, כן? אבל הוא מסביר כאן. מה כוונתו של רבי נחמן באמירה זו? עבור רבי נחמן, מהלך ההיסטוריה הוא גיהינום. אתם רואים כבר שזה שונה לחלוטין מההסבר הקלאסי, כי מה ההסבר הקלאסי של סידר רבי נחמן? זה הסבר פסיכולוגי פחות או יותר, בתורת הנפש, כן? זה החסידות. כן, כאן זה לא... זה לא המקרה. יורד, מגיע מיד להסבר הבנת המהלך ההיסטורי, כן? שאיפתו היא לעבור ישירות לשלב המתואר על ידי נביאי ישראל. הוא רוצה עולם הזה מתוקן שבו גר כבש עם זאב ואינו חושש לחייו. עולם הזה, העולם הזה, הלא מתוקן הוא מבחינתו גיהינום של ממש. הוא רוצה עולם הזה מתוקן.
מתוקן.
כמו שלום עכשיו, הוא רוצה עולם
עכשיו. יכול להיות, אפשר להגיד כך. כן. כן, עכשיו, ממש. כן. תכף ומיד. זה... כן, זה בדיוק זה. זה החסידות, במובן הזה. כן. אבל זה עולם הזה, זה עדיין לא עולם הבא. זאת אומרת שיש בשלבים של העולם הזה, יש שלב אחד שהוא עולם הזה מתוקן.
לפני המעבר לעולם הבא.
וזה החידוש הגדול. כי בדרך כלל מה חושבים?
העולם הבא.
שברגע שזה תיקון, זה עולם הבא. אומר לפי ההסבר כאן, לא.
כנגד העולם המתוקן, יש את העולם הנורמלי, ויש העולם המתוקן, כן. יש את ההפך, העולם הרע, הרוס.
כן.
אין עולם הרוס, למה העולם?
כן, כן, זה הגיהנום שמזכיר רב נחמן.
בגלל זה הם תפקיד של אדם. זה נגמר התפקיד
של אדם. זה משהו אחר. זה כבר סיפור אחר, כן. האם כן או לא. זה המחלוקת עם החסידות, האם צריך להיות פסיבי או שצריך להיות אקטיבי ולעשות מה שצריך.
לתקן.
כן, אבל קודם כל מבחינת התיאור, ההבנה של הדברים, יש עולם הזה מתוקן, זה לא עדיין עולם הבא.
כן, אבל העולם הזה הלא מתוקן הוא בעצם גיהנום.
זה מה שרב נחמן אומר.
כן. זאת אומרת, השלבים הם גיהנום, עולם מתוקן ועולם טוב יותר שהוא עולם הבא.
כן. לפי רב נחמן, כן.
עולם הבא בעצם אין גיהנום.
אין, בוודאי, בוודאי שאין.
גיהנום הוא פה.
כן, כן.
מה הוא מסביר, או איך הוא היה מסביר? תקופות, בכל זאת, שהיו פה ושם בחיי היהודים, שהיו תקופות טובות. זה לא, אפשר לקרוא לזה גיהנום.
מתי היה טוב?
עד אחד זה לא אוניברסלי. מה ההגדרה של מתוקן?
מתי היה טוב?
ש?
מתי היה טוב? תמיד טוב.
מה?
תבנה על זה שתמיד טוב.
לא. אתה בסדר, אבל לא. אבל לא.
כשאומרים עולם מתוקן, זה עולם שהוא לא בידיים, שזה לא זמין. צריך להשקיע כדי להגיע לעולם מתוקן.
חזרה לנקודה הזאת. זה המחלוקת הגדולה עם חלק מהזרמים בחסידות שטוענים ש... הכל בידי שמיים, הכל בידי שמיים, זה לא תלוי בעשייה שלך. תהיה פסיבי, תחכה.
כן, זה ברור לי.
ברור, זה לא פשוט.
בסדר, ברור מה שאתה אומר, השאלה, איך הוא קורא לעולם הנורמלי?
איזה עולם נורמלי?
גיהנום. העולם הנורמלי?
הנוכחי?
כן,
גיהנום.
גיהנום.
זה גיהנום.
העולם לא מתוקן, עולם מתוקן.
כן. ימות המשיח זה שייך לעולם הזה.
אז הגיהנום זה לא כל כך רע.
למה? למה זה לא? למה זה לא?
אם זה המצב שלי, זה טוב.
אתה מדבר על המצב, אתה מצב על המצב שלנו או על המצב שלו?
אני לא, אני מתייחס.
לא, זה יש הבדל של 200 שנה. מה?
לא, בהגדרת הגיהנום אנחנו זה שחור משחור.
אתה לא, לא, למה?
איפה אתה מתייחס לאפור? אם זה גיהנום, אז זה...
גיהנום, כי אתה אצל הגויים. הוא באוקראינה.
לפני המהפכה.
לפני המהפכה. הוא באוקראינה, לא? הוא מכיר את הגויים האלה שם. נו, אז זה גיהנום. זה גיהנום.
זאת אומרת, מבחינתו המצב היום, בוא נגיד,
שאנחנו בארץ ישראל? בוודאי.
עדיין לא המתוקן, אבל
זה כמעט. אבל זה כמעט, כן, זה כמעט. כמעט.
מי שעשינו כלום.
מה לא עשינו כלום?
אבל הוא אומר שלא צריך לעשות.
הוא אומר, אבל עשינו. לא, שנייה. צריך גם מאוד מאוד להיזהר במה שאומרים בשמו.
בדיוק.
כי זה לא הוא אמר, אלא זה רבי נתן שמסר בשמו. כן? זה דבר אחד. ב', יש סיפור מפורסם כאשר חלק מהתלמידים שלו עלו לארץ. כן? הם שולחים מכתב ואומרים גוואלט. גוואלט, ראינו שארץ ישראל זה דבר מוחשי, גשמי. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אז הוא עונה להם, אכן, זה כך. זה שייך לאותו דבר. יש עולם מתוקן, יש אפשרות. זה לא רק ספירות, זה לא רק ייחודים, זה לא רק... כי זה בחוץ לארץ, אין לך ברירה, זה מה שאתה עושה, כן? אבל זה לא... במציאות, אם אתה עולה לארץ, אז כמו שאמרת, אתה כבר לקחת את התיקון.
אבל זה נוגע את החסידות שתמתין ואל תעשה
כלום. בוודאי, לכן אני אומר, הפירוש הקלאסי הוא בוודאי לא הפירוש הזה. אבל זה לא שייך למניטו. כן. ולכן כאשר הוא בא ואומר שבדורות שלנו הצדיק שעליו מדבר כל הזמן רמינה זה כלל ישראל, זה בדיוק הכיוון הזה. כי מי צריך לעשות אצל רבי נחמן? לכאורה, זה הצדיק. אתה, העגלון, אתה פשוט, חכה. תתחבר לצדיק והצדיק יעשה את הייחודים שצריכים לעשות אותם
כדי ש...
ואתה עצם ההתחברות שלך זה חסידות קלאסית, כן? זה לא מה שמקובל ספרדי קורא אצלו. הוא מבחין אצלו במשהו אחר. הוא בא ואומר הצדיק, נכון, בחשכת הגלות הצדיק זה הצדיק, אבל מכיוון שאנחנו כבר יצאנו מחשת הגלות, מי זה הצדיק? הצדיק זה כבר כלל ישראל. הוא צדיק, הוא טהור. מבחינת הכלל. ולכן הוא זה שצריך לעשות.
הוא זה שצריך להיצמד אליו.
לא, אין יותר אליו. אין יותר אליו. אין יותר אליו.
הנקודה לכלל ישראל, להיות חלק מאותו
כלל ישראל. אתה הפרט, אתה צריך להשתייר... כן, אתה...
להיצמד אל אותו...
זה לא להיצמד, כי אתה חלק מהכלל הזה.
להשתייך.
אתה צריך בדיוק להשוות, מה שמניטו היה אומר, להשוות את הנפש הפרטית שלך לנשמת הכלל. כן? זה לא באותו מישור. אבל ברור אז שהכלל הזה הוא פועל. כפי שהצדיק היה פועל במהלך הגלות.
הוא בורח
בכל
העם שלו.
בדיוק, זה אותו דבר. כן, או אפשר, הזכרנו כבר את זה כמה וכמה פעמים, כן? הממד הזה של הכלל, כן? מתחילת תהליך הגאולה הוא זה שגובר, זה מה שהרב קוק אומר. זאת אומרת, צריך לעשות איזה סוויץ' בראש ולהבין, במהלך הגלות אין ברירה. יש צדיקים והם הפועלים. הזכות שלך זה זכות האמונה. אם אתה שייך לחסידות, אתה תגיד הזכות האמונה זה...
אין משמעות לכלל ישראל.
כי אין כלל בפועל. הוא בממד כזה מוקטן, מחתכתי אפילו. כן? כי מה שיש לך זה קהילות. זה לא כלל ישראל.
כלומר, הוא בא ואומר שכדי להיווצר, כדי שכלל ישראל תיווצר, תהיה, צריך את ארץ ישראל.
זה לא שתיווצר או תהיה, שכלל ישראל יחזור להופיע על במת ההיסטוריה.
רק עם בארץ ישראל.
רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל. זה, אגב, זה נפסק להלכה ברמב״ם בכמה וכמה מקומות. עשרה יהודים בארץ ישראל, זה כלל ישראל, גם אם יש מיליונים בחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש קהילות. יכול להיות קהילות קודש, כן? אז זה קהילות. זה לא הכלל. הכלל נמצא תמיד בארץ ישראל. גם אם רק ב... אם יש רק ב...
יש ורסיה חדשה שאומר, הכלל ישראל היום זה בבני ברק, ויש קהילות.
בסדר, בסדר, אוקיי, בסדר, שיגידו.
לא קהילות, לא סופרים אותי.
כן. לא, יש גרסה חדשה היום שכלל ישראל זה אנשי שלומנו. אבל זה בסדר, זה לא זה. מה לעשות? כלל ישראל עובר הרמב״ם ופוסק את זה להלכה בכמה וכמה מקומות, זה עשרה יהודים שנמצאים בארץ.
אנשי שלומנו,
חרקה. שמה?
אנשי שלומנו, עשרה יהודים.
כן, בסדר. אז יש ממדים של הכלל. יש כלל של עשרה יהודים, יש כלל של מיליוני יהודים.
אבל בכל מקום שדובר על אותו קהילות שיש את הצדיק בחוץ לארץ, כן. היה כבר כלל ישראל בארץ.
ברור, אבל מוקטן כזה מחתכתי, מי ידע על זה?
אתה
אומר,
עשרה אנשים זה כלל ישראל.
אבל יש מבדים לכלל, כמו שאנחנו בברכת המזון, כן?
זאת אומרת שאתה...
בזימון של ברכת המזון, שיש שלושה אנשים, אתה אומר זימון, שיש עשרה כבר אלוקינו, שיש מאה ואלף ורבבות וכו' וכו', הנוסח שונה, זה אותו דבר לגבי כלל ישראל.
זאת אומרת שנאמר שכלל ישראל זה עשרה יהודים שנמצאים בארץ ישראל, זה לא מספיק, צריך שיהיה לזה שם.
צריך להיה זה חשיפה.
שם, מודיעין.
חשיפה, בניתין, כן. מודעות אצל הגויים גם כן. שאתה ישראל כאן. בסדר? אבל זה שלבים. בסדר? שלבים שונים. באיזה תהליך? שמביא אותך לעולם הזה מתוקן. כן? לא, 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 לא מיד לעולם הבא. בסדר? אז זה חשוב מאוד להבין את ה...
כן, דיבינו יש הכרה.
כן, 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 במובן הזה כן, במובן הזה כן, בוודאי, כן, בסדר? יפה. חז"ל מחלקים את ההיסטוריה האנושית לשלושה שלבים עיקריים במהלך שש אלפי שנה, שית אלפי שנה, כן? ורק בסוף אותו תהליך היסטורי אנחנו מגיעים לימות המשיח. גם ימות המשיח אינם סוף פסוק. ואחרי התקופה הנקראת ימות המשיח אנחנו עוברים לעידן אחר חדש, חדש לחלוטין שעליו נאמר עין לא ראתה אלוהים זולתך. ימות המשיח זה שייך לעולם הזה, כן.
זה שלב המעבר אולי.
לא, לכן כאן החשיבות לבוא ולהגיד שיש פן אחד של ימות המשיח ששייך לעולם הזה כעולם הזה, לא כשלב מעבר. כי צריך לתת משמעות גם להיסטוריה של העולם הזה. זאת אומרת, לתת משמעות של ההיסטוריה, של ההיסטוריה של העולם הזה, כאשר אתה עובר לעולם הבא, זה קל מאוד. אבל יש קוהרנטיות פנימית שצריכה גם, 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 גם להיחשף. וזה המהלך ההיסטורי כשלעצמו. יש ערך לעולם הזה כעולם הזה. לא רק כפוסדור לעולם הבא.
זה
אופטימיות
גדולה מאוד.
בוודאי, בוודאי. וזה מה שרבי נחמן רוצה. לא יכול להיות שזה לא קוהרנטי. לא יכול להיות שזה שחור ולבן. במובן הזה שחור ולבן, כאשר אתה אומר זה שני שלבים מנוגדים, מחולקים, נפרדים, זה לא הסבר קוהרנטי. הוא רוצה הסבר קוהרנטי בתוך המסגרת של העולם הזה.
אבל הוא מוכרח
להסביר
את זה כך.
מי?
כל אחד. ושאם המעבר לעולם הבא הוא בגלל מצב שהשתנה לטובה, לא יודע איך ההגדרה של זה, השתנה בעם, בעולם, זאת אומרת שהעולם הגיע לדרגה שהוא לקראת, אז זה התפתחות, זה לא שלב שנחתך.
כן.
כי אחרת, מתי ההחלטה של השבירה, של החיתוך?
בסדר גמור.
אתה חייב להראות שהעסק, העסק הוא עסק מתמשך, כן. מתקדם, מגיע לשלב מסוים, ומוחרת בבוקר זה נהיה שלב אחר.
זה אחרי שקראת את ההסבר הזה. כי אתה תקרא את המפרשים הקלאסיים של רבי נחמן, יגידו לך, יש עולם הזה, זה גיהינום, ואופס.
אבל יש עולם מתוקן.
שנייה, ואופס. כאילו הקוסם בא עם המקל.
למה יבוא אבל?
למה יבוא? כי הוא יבוא.
כי, לא, הוא יבוא כי קרה משהו.
לא, כי לא קרה שום.
מתי יבוא משיח?
לא.
יש הגדרה פחות, פחות או יותר מתי יבוא משיח.
אתה מדבר על תהליך היסטורי. אצל המפרשים הקלאסיים של החסידות אין תהליך היסטורי. זה א-היסטורי.
אז איזה מקום יש לחזרה בתשובה?
צריך לשאול אותם.
לא, כי אם החזרה בתשובה למעשה הביטוי יהיה בעולם הבא, אז מה? תתאבדו.
יותר פשוט מזה. כאשר אתה קורא את הפרשה בפרק למד של דברים של החזרה לארץ ישראל והתשובה, אתה רואה שאחד תלוי בשני ואחד כרוך בתוך השני.
אוקיי.
בסדר? זה בסדר, אז תשאל אותם איך הם מסבירים.
אני שואל אותך.
לא, אני אומר, אני לא שייך לשם. איך הם מסבירים?
כל הנושא של חזרה בתשובה יוצר לך אופטימיות בעולם הזה ולא בעולם הבא.
קודם כל, מבחינת החזרה לארץ ישראל אין שום תנאי של חזרה בתשובה.
ברור.
יפה. זה דבר אחד. וב' ההסבר שלהם הוא ההיסטורי לחלוטין. ההיסטורי לחלוטין, אתה לא יכול להיות, בעקבות מה שקרה אצל שבתאי צפי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, יש תהליך היסטורי, שהאדם הוא אקטיבי, מנסה לעשות את זה, לפעמים נכשל, כן? לפעמים אולי מצליח, אבל הם שמים את הדגש על הכישלון, כן? ולכן, שב ואל תעשה עדיף. ולכן זה הופך להיות אצלם איזשהו תהליך פסיכולוגי פנימי כזה, שאני לא מבין אותו.
איך יוצאים מהרע לשיטתם?
איך יוצאים? ייחודים. תתחבר לצדיק, הוא יודע איזה ייחודים צריך לייחד. הוא יודע.
אבל זה לא הפתעה שתורת החסידות מדברת יותר על נפש האדם.
מה?
מדברת על, על נפשו של האדם.
לא, כי זו התקופה.
נכון.
לא, בסדר.
אז ברור שלא לדבר על כלל ישראל, הם לא מבינים בכלל, אני לא חושב כאילו, זה היה בהבנה בכלל של הדברים.
אבל אנחנו...
הוא איך באותו עגלון, איך חיים
טובים
יותר פה,
אבל אנחנו לא במאה ה-18. עברנו לפאזה חדשה, ואנחנו כבר לא עוסקים בדברים האלה.
למה? תורת הנפש היא רלוונטית כמו שהייתה בתקופה שלהם, רלוונטית עם הבעיות שיש גם היום.
אני לא יודע.
אז האם השאלה... לא, אני שואל אחרת. האם כשהוא אומר זה גיהנום, הוא מדבר על אותה תחושה של האדם שחי פה בעולם הזה, ואיך אפשר לפתור אותה, אז אחרי זה נותן את כל המשנה שלו. איך תחיה בגיהנום הזה בצורה קצת יותר טובה ממה שאתה חווה כרגע בזמן הזה?
אבל אתה חי בגיהנום.
כן. אני חושב זה השאלה שהוא, זה אולי מה שהוא מנסה לעשות.
שמה?
להגיד לך, תשמע, זה גיהנום. עכשיו בוא נפרוס בפניך את המשנה שלי ואני אסביר לך איך אפשר לעבור את הגיהנום הזה בצורה
שאתה... אז מה שאתה אומר שמשנתו של רבי נחמן היא רלוונטית אך ורק לאותה תקופה?
גם להיום?
לא.
איך תסביר את הפריחה של המשנה שלו היום? אפשר לבטל את זה.
אני לא מסביר את זה.
למה?
לא, אני לא מסביר את זה כי אני חושב שזה גלגול של הפוסט-מודרניזם שאנשים לא אכפת להם מהכלל, כן? והם מסתכלים רק על הפרט וחושבים שאנחנו עדיין בתקופה ההיא. זה קריאה לא נכונה של הדברים. כי מה שאתה בא ואומר בסופו של דבר, אני עזב את הקריאה הפוסט-מודרנית של רב נחמן, כן? קריאה של פוסט-מודרנית של רב נחמן היא בצורה כזאת. העולם הזה מלא בבעיות, בסיבוכים, ברע, וזה מה התפקיד של הצדיק? לרדת ולהוציא את הרע הזה, כן? באיזושהי פעולה, לא רוצה להגיד מיסטית, אבל נגיד, בסדר. לא, 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 בהנחה שהוא צדיק אמיתי ושהוא יודע מבחינת כוונות התפילה וייחודים מה צריך לעשות. בסדר. בא מניטו ואומר, אתם לא יודעים לקרוא את רב נחמן. רב נחמן לא מדבר על להוציא את אותם סיגים שיש וכו'. הוא מדבר על להעלות את כל המציאות כולה. זה לא אותו דבר. הקריאה הראשונה היא קריאה פוסט-מודרנית במובן הזה שהיא שמה את הדגש על, 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 על הפרט. הקריאה השנייה היא קריאה ששמה את הדגש על הכל. זה לא אותה קריאה. יש בידי הצדיק אפשרות להעלות את הכל, וכאשר אתה מעלה את הכל אין רע יותר, אבל תעלה את הכל. מי מסוגל להעלות את הכל? הכלל. כי זה באמת התפקיד של כלל ישראל בהיסטוריה, להעלות את הכל. אם אתה עסוק בעצמך, אז תפרע בקריאה הראשונה. מה יצא לך מהקריאה הראשונה? אני לא יודע. אני חושב שסתם עבודה בעיניי. כי אתה לא עצמי בקריאה הראשונה. אתה עדיין העגלון, אבל לא העגלון שחי באמת במציאות כזו. אתה מדמה לעצמך מציאות שכבר לא קיימת, ולכן אתה ממציא דברים שלא, 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 שלא נמצאים במציאות. אבל פוסט מודרני לא צריך להתעניין במציאות. מציאות מפנייתו לא קיימת. לכן זה האפשרות בין שתי הקריאות האלה. או שיש קריאה היסטורית של הדברים, או שיש קריאה חצי פסיכולוגית, חצי אני לא יודע מה. בסדר, תבחר מה שאתה רוצה. אני אומר, הקריאה השנייה היא לא רלוונטית. למרות מה שאנשים חושבים. היא לא הקריאה הרלוונטית. היא הייתה פעם, לפני 200 שנה. כשלא הייתה לך ברירה. אז אם אתה בא וממשיך לטעון שהמצב שלנו היום, יש כאלה שטוענים את זה, כן? אנחנו לא יודעים איך יש לך את הגלות. בשיח יש לך את הגלות, ולכן אני ממשיך את הדברים האלה. בסדר, מחלוקת על עצם באיזה תקופה אנחנו, כן? אבל אם אתה בא ואומר, בו זמנית, יצאנו מן הגלות, ואנחנו בתקופה חדשה, ובכל זאת אני ממשיך להתנהג כאילו, סליחה, מבחינה לוגית, יש סתירה. אתה מחזיר את עצמך לגיהינום. כי הגיהינום הזה הוא לא קיים יותר. אנחנו במציאות חדשה, אנחנו לקראת מהלך הרבה יותר גדול, או בעיצומו של מהלך הרבה יותר גדול. אז או שאתה רוצה להשתייך, או שאתה לא רוצה להשתייך. זכותך, אגב.
איך החרדים מסבירים את כל זה?
לא, זה מה שאמרתי כרגע. תראים כל החרדים ורבי נחמן זה לא הולך ביחד.
מתנהגים אותו דבר.
לא, 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 לא. רבי נחמן זה קוריוז אצלם. חושבים שחרדי רציני קורא את ליקוטי מוהר"ן?
לא,
לא, הוא קורא, הוא קורא. קורא. הוא נועם אלימלך, קדושת לוי. ימי החסידים, כן? אבל לא, רבי נחמן.
אני רוצה עוד פעם, אני רוצה שוב לשאול את השאלה. כשאתה מדבר איתי על כלל ישראל, אני עכשיו בהרגשה אישית, כי אני אומר, זה דברים שאני רואה, עכשיו הבן אדם פשוט, זה מאוד מאוד גדול עליו.
זה ברור.
אתה מבין מה אני אומר?
ברור.
אני רוצה בסך הכל לדעת עכשיו איך אני קמתי בבוקר, הולך לישון, והיום הזה יעבור איכשהו בסדר, בצורה קצת יותר נעימה. אז אני אומר, אז המשנה שלו,
כן.
אני חושב ככה, כי תראה, אתה לא יכול להתעלם מזה שיש פה איזשהו היבט כן פסיכולוגי נפשי לאדם. נכון שצריך לחבר את זה למשהו, הראייה צריכה יותר רחבה. אבל בסופו של דבר כל החסידות מנסה להגיד לך, לא משנה באיזה תקופה אתה חי. אתה יכול להגיד שאתה הוואי גלון, אתה עכשיו חי בשנת 2014.
כן.
בוא תראה איך אתה עובר את היום הזה בצורה קצת יותר נעימה וטובה. בגישה, בהסתכלות על המציאות.
למה אתה צריך את החסידות בשביל זה?
לא צריך, אני לא אומר.
יפה.
לא רק חסידות צריך, אתה יכול ללמוד את זה על שלל גוונים של
היהדות,
אין ספק בכלל.
לא, גם אתה
ללמוד מכלום.
גם לא מיהדות, גם לא מיהדות, תלך למזרח.
נכון.
אתה תהיה ב... לא יודע מה, בכל היום, כן? נירוונה כזה בכל...
לא, זה לא הכוונה.
אבל זה בדיוק זה.
לא, לא, לא.
זה אותו דבר, זה המהלך. זה מה שאנשים עושים אגב. עובדה שזה אותו דבר מבחינתם. למה לשבור את הראש על דברים שחלק מהמילים אתה לא מבין כי הוא מדבר ביידיש? לא, זה כתוב בעברית, אבל זה יידיש.
יש, נכון.
כן, וכל המשחקי מילים שלו שמה זה בגלל זה, בגלל היידיש ברקע, אתה לא שייך, אז מה? כן? חיית, אז חייס. נו, באמת, ואתה לא מבין את כל הדברים האלה, אז מה אתה מבין בליקוטי מוהר"ן? אפשר. אם זה מה שאתה רוצה, בבקשה.
לא, אני אומר שהדברים כן...
אבל זה אתה...
לא,
לא, אני אומר...
לא להגיד שזה לא רלוונטי, זה רלוונטי.
שנייה.
אני יודע שלומדים ותקשים בזה.
ברור. ואז מגיעים למסקנה שאין חשיבות לארץ ישראל. כי באמת בתפיסה הזאת אין חשיבות לארץ ישראל. למה בארץ ישראל דווקא? אני אזרח העולם. אין אני אזרח העולם, יכול להיות גם בברלין. ואז אני מתעלם ממה שהיה בברלין לפני כמה שנים. יכול להיות באוקראינה, ואז אני מקים ישיבה באומן. זה חילול השם. זה אנטישמים הכי גדולים. ואתה עוד חוזר אליהם? מה קרה לך? אבל כל זה פועל יוצא, כי באמת אין חשיבות לשום דבר. אז בכל מקום, אני אזרח העולם. בכל מקום אני יכול לעשות מה שבא לי. וקצת כיף, יאללה, קצת כיף. זה פחות או יותר, זה התפיסה. אני צריך לשבור דווקא לקרוא את כתבי רם, אז מספרים לי כל מיני סיפורים על צדיק אחד וזה, הוא רבי נחמן, הוא פש, משהו, כן?
לא, אני נגד העללה. יש דברים שאפשר ללמוד, תראה, אפשר לזלזל, אני חושב...
אני לא מזלזל, אני אומר, יש קריאה אחרת של רבי נחמן, והיא רצינית ביותר, כי היא מסבירה דווקא את המהלך ההיסטורי שאתה עובר. כן? אבל בשביל זה אתה צריך לקרוא את זה בצורה אחרת. זה ההבדל. לא מעבר לזה, להפך. צריך ללמד. מה איתו היה אומר, כשהיו שואלים אותו איזה ספרים צריך ללמוד, כן? אז היה אומר, כוזרי, מהר"ל, אחר כך נפש החיים וליקוטי מוהר"ן לפי הסדר הזה, כן? פרי צדיק, ותגיע לרב קוק. לא, אז יש אחד מהבני הדרך שנקרא ליקוטי מוהר"ן, אחרי שלמדת נפש החיים. זאת אומרת, יש חשיבות לדבר, למה שהוא אומר, אבל תלוי איך אתה קורא את זה. בסדר?
אתה מציע לקרוא את זה כמהלך היסטורי.
זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר. זה
לקרוא את זה כמהלך היסטורי.
אתה, כל דבר, הרי יש מחלוקת מאוד גדולה בין המקובלים. בכל הקשור לכתבי הארי, וזה מתגלגל הלאה, כי זה תפיסה, כן? האם אתה לומד את הדברים האלה כאילו אתה כרגע עסוק בסוגיה בשס, ואתה שובר את הראש בין רשי ובין תוספות, ואתה מביא את הקצות, ומנסה ליישב, ופלפול, כן? זאת קריאה אחת. וככה יש שיטה אצל המקובלים שככה לומדים את כתבי הארי. זה השיטה של הרשש. זה השיטה אחר כך של אלה שם שבו בהחלמה. כן? הכל בעולם הצילות, פלפול. ויש קריאה אחרת של אותם כתבים, כי זה מסורת אחרת אצל המקובלים, שיש משל ויש נמשל. ומי שיודע את הנמשל ואת המשל, אז הוא יכול להתאים את הדברים האלה גם כאן למציאות ההיסטורית. זאת שיטת הרמח"ל, הגאון, הרב קוק ומניטו. אלה שיטות שונות לחלוטין. לפי זה אתה תיקח כל ספר ואתה תגיד, נו, מה הוא אומר כאן? אז אם אתה שייך לשיטה של המשל והנמשל, אתה תמצא את המשל והנמשל, הצדיק כלל ישראל. המהלך הוא מהלך היסטורי, הוא המקובלים מדברים אז בעולם העשייה, לא בעולם האצילות. יורדים מעולם האצילות לעד העולם העשייה. אם לא, אתה נשאר בעולם האצילות. ואז אתה קורא את זה כאן כאיזשהו מהלך פסיכולוגי, שבינינו היום, מה הוא שווה? מה? כן, אז זה בדיוק זה, 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 זה יסוד המחלוקת, כן? טוב. אז הוא אומר כאן, הנביאים דיברו על תקופת ימות המשיח, על העולם הזה בתיקונו, על העולם כפי שהוא צריך להיות בסוף היום השביעי ולפני המעבר ליום השמיני. וזה דבר חשוב מאוד גם כן בהבנת דברי הרמב״ם דווקא, בשמונה פרקים ובעוד כמה מקומות. כשהרמב״ם מזכיר את דברי הפילוסופים, אריסטו בראש ובראשונה, דברי חז"ל ודברי הנביאים. ולכאורה יש התאמה בין דברי הנבואה וחלק מדברי הפילוסופים, והוא שואל איך יכול להיות. והתשובה היא פשוטה מאוד, חז"ל מדברים על העולם הזה כפי שהוא, הגיהינום של רבי נחמן, ואומרים איך לתקן ואיך להתנהג בעולם הזה. אז שאלת לגבי מהלך היום, בבוקר כשאתה קם, שים לב, רגל ימין, רגל שמאל, נעל כאן, נעל שם, ליטול ידיים, וזה יובילו אותך בנעימים, ממש לא, במהלך כל היום. כן? הנביאים מדברים על העולם הזה המתוקן, לא מדברים על אותו דבר. אז אומר הרמב"ם, מאמין ככה, הפילוסופים לא מדברים על העולם הזה המתוקן כי אין מושג אצלם, אלא מדברים על משהו אחר לחלוטין. אבל צריך להפריד ולהבדיל בין הדברים. חז"ל מדברים על העולם הזה כפי שהוא, והנביאים מדברים על העולם הזה המתוקן, לא על ימות המשיח, זה עין לא ראתה. לא על ימות המשיח, לא על העולם הבא. כן? בסדר? מדברים על ימות המשיח. אז אומר מניתוקן, רבי נחמן מבקש לדלג על השלב הנוכחי הקודם לעידן משיח בן דוד ולהגיעה ישירות לעידן המשיחי.
מה זה מבקש? המשמעות
הוא רוצה מיד להיות במשיח בן דוד.
הוא רוצה, אבל הוא מודע שהוא לא שם.
אבל הוא רוצה.
אני רוצה לזכות בפיס.
כן, יפה, יפה.
לזכות המשיח.
כן, אבל לא, סוף ימות המשיח, לפי ההסבר הזה, ימות המשיח, לא במשיח בן יוסף. זאת אומרת, הוא לא רוצה לראות את התלאות ואת הייסורים של תקופת משיח בן יוסף.
אולי הגיהנום שהוא נמצא בו זה משיח בן יוסף.
זה אינבר, זה תלוי איך אתה מבין את זה. אם אתה בא ואומר, תקופת ימות המשיח התחילה כאשר תלמידי הבעל שם טוב, הוא הנין, אז זה דור, הוא הדור הרביעי, אבל תלמידי הבעל שם טוב זה הדור השני של החסידות, כן? עלו לארץ, הוא במקביל להם תלמידי הגר"א עלו לארץ, וזה תחילת ימות המשיח, כן? ושלב ראשון בימות המשיח זה תקופת משיח בן יוסף. אז יכול להיות שאתה יכול לבוא להגיד, הוא מבקש לדלג על כל התקופה הזאת, כי הוא יודע שזה הולך להיות קטסטרופלי.
אבל איך הוא יכול לבקש דבר כזה? מה זה לבקש?
אתה יכול לבקש כל דבר. אני לא רוצה את זה. אגב, מה שהוא מבקש זה מה שכתוב בגמרא, סנהדרין, דף צדיק ח עמוד ב'.
יתה ולא
יחמין.
יתה
ולא
יחמין.
רב יוסף אומר כן, שיבוא ושאני אזכה להיות שם בצל גלילי החמור. למה גלילי החמור? מישהו ראה פעם גלילים של חמור? זה דברים כאלה קטנים. כדי להיות בצל זה אומר שצריכה להיות הרימה של ביות. והרבי נחמן רוצה, אני לא רוצה, זה כמו שאומרים בגמרא. מה בסך הכל? מותר לי להגיד. אני רוצה שזה יהיה, לא רוצה לעבור את התקופה.
לא, אני לא רוצה שזה, אני יודע שזה שלב הכרחי, אבל אני לא רוצה להיות שם.
כן. או שאפשר לבוא להגיד, אולי זה לא שלב הכרחי, בסדר, יכול להיות שיש פתרון אחר. נניח שבאותה תקופה כולם היו עולים בעקבות תלמידי יבש ותלמידי הגר"א, זה לא היה. זה לא עלה. על זה צועק האור החיים הקדוש, ויתנו על זה הדין כל אדוני הארץ. זאת אומרת, הייתה אפשרות. בסדר? אז צריך להבין את זה. הדברים האלה, הסיפור הקטן הזה הוא חשוב. זה לא סתם עוד סיפור חסידי נחמד ש... הוא אמר וורט. כן, העולם הזה זה גיהינום. שכוח, נו, ו... אז מה אני עושה? אם זה, אז אני מסתגר בתוך בית המדרש, בתוך הבית, אלא יוצא החוצה, לא רוצה לעבוד וכו'. אפשר גם לפרש את זה ככה ולהגיד, אני צריך להישאר בור ועם הארץ, כי רק הצדיק מותר לו להסתכל בחוכמות החיצוניות. ככה זה כתוב בליקוטי מוהר"ן. לא צריך לדעת שום דבר, הצדיק יודע את הכל, רק לא מותר להתעניין בחוכמות החיצוניות. לפי הפירוש הזה, אתה נשאר כפי שהיית לפני 300 שנה. לפי הפירוש השני, אתה מבין שהיה לך לעשות דברים וגם להתעניין בחוכמות החיצוניות, כי זה מהות הדברים. בתור צדיק, אתה צדיק עכשיו. אתה הפועל. יש שתי קריאות שונות לחלוטין, אין מה לעשות. טוב. תורת הקבלה מלמדת אותנו שהרע כלול בעצם מעשה הבריאה, משום שלברו במציאות זה לברו בשלב הראשון את האחר כחסר בהכרח. זה כבר אני חושב מבינים. כי אותו אחר תרם זכה ביש בהוויה שלו. אותו אחר אינו יכול עדיין לומר אני ולעמוד פנים בפנים מול בורו. הוא זקוק לזמן כדי לקנות דרך עמלו את היש שניתן לו כמתנת חינם על ידי הבורא. בסדר, זה כבר ברור. במילים אחרות, כדי שהאחר יהיה אכן האחר האמיתי של הבורא, עליו להיות שונה ממנו בתכלית השינוי. הדרך היחידה להיות שונה מן הבורא השלם היא להיות פחות ממנו, כלומר חסר, דאם לא כן הוא לא יהיה אחר שונה מן הבורא השלם. זו המסקנה הלוגית של הדברים האלה, כן? ואם הוא לא יהיה אחר, הוא לא יהיה כלל. שכן הוא היה נבלע בהוויה הכוללת של הבורא. זה בא לשלול את השיטות הפנתאיסטיות למיניהם. או פנתאיסטיות למיניהם. בסדר? בסדר? אז ההבחנה הזאת היא חשובה מאוד. לכן מיד כאשר מופיע האחר של הבורא, הוא הבריאה, מופיע הפחות מן הבורא, החסר לעומתו, הוא מופיע הרע. זה מסביר בבהירות רבה את הפסוק מספר ישעיהו שצוטט קודם לכן, הוא בורא רע. בורא משמעו בורא רע. בורא משמעו לברוא משהו החסר את כל השלימות והטוב של הבורא המושלם, כדי שהבריאה תוכל לבסוף למלא בעצמה את החסר.
זאת אומרת שאז היא תעלם בעצם.
מי?
הבריאה.
לא, היא לא תעלם. היא תעמוד פנים מול פנים מול הבורא.
שווה לו.
לא.
אם היא תשלים את החסר.
היא לא שווה. הוא הבורא, אתה הבריאה.
אבל ברגע שאתה מגדיר את הבריאה...
לא, זה לא אותו דבר. זה מול, זה מול פנים. זה מול זה.
אתה אומר שאם הוא היה... לא
אחרי, שנייה, שנייה. אחרי את מה שאתה אומר זה פנתאיסטי. לכן הוא שלל את ה...
כן, אבל... הוא שלל, אני מבין את הרעיון של הילה, אבל הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אם הבריאה תשלים את עצמה,
כן.
להיות לא אחר, אלא מלא, היא תהיה זה הלאה.
לא, היא תהיה האחר האמיתי, אז.
האחר האמיתי אמרנו, חייב להיות שונה. אחרת הוא לא אחר.
אוקיי. אבל זה אחר שמסוגל לעמוד פנים מול פנים מול הבורא. אתה
שוויון אבל
לא, אין שוויון,
כי אין אחר,
אין שוויון, יש
אין אחר,
יש גם בסוף התהליך יש בחק אינסופי בינך ובין הבורא.
אתה עדיין
אז הוא לא ישלים,
אתה כן משלים בתוך מה שאתה אמור להיות. אתה תואם את
מחשבת הבריאה. בעצם אתה אומר שאי אפשר להשלים לגמרי, צריך לשאוף.
לא, אבל יש לנו להשלים זה לגמרי, זה
השלמה. להשלים זה אומר להיות מתאים,
לצמצם,
לא, להיות תואם את מחשבת הבריאה עבור הבריאה.
אבל אתה לא הבריאה.
אתה הבריאה, בוודאי שאתה הבריאה.
לא, אתה לא הבורא.
אתה לא הבורא.
לכן אני אומר, אתה משלים את הצלם שלך, שזה מחשבת הבריאה עבור האדם. אתה כבר לא דמות, אתה צלם. למדנו פעם את ההבדל, כן? בצלם כדמותו. זה כל ההיסטוריה. זה כל ההיסטוריה. אז אתה עומד פנים מול פנים. אתה בתור בריאה והוא בתור בורא. והמחק נשאר אינסופי.
אתה אומר משפט,
ואתה לא אחר.
יש פה משפט שאתה קראת. הוא אומר, אם לא כן, הוא לא היה אחר.
נכון.
כלומר, הוא חסר. אם הוא לא היה חסר, הוא לא היה אחר.
נכון.
אתה אומר לי, בוא תשלים את החסר.
כן.
ואז אתה לא אחר.
אז אתה כבר הופך להיות חלק.
לא.
לוגית זה לא מסתדר עם מה שהוא אומר. אם אתה...
לוגית זה מסתדר מאוד עם מה שהוא אומר בכמה מקומות. בסדר.
אה, פה.
כן. הוא לא מדבר על מה קורה אז.
למה? הוא לא מדבר על זה, אתה משתלם, אתה הופך להיות עכשיו הבורא.
אתה לא הופך...
אתה לא אחר. ברמה שלך, אתה אחר של הבורא, אבל אתה מבחינת היכולת שלך לעמוד מולו.
אתה אחר אמיתי.
ולהשלים את עצמך, וישלם את עצמך מבחינת, נגיד, תכון העמידות שלך, המוסר שבך, ואתה יכול לעמוד... אז כן, אתה עומד מולו, אבל אתה לא אחר שאתה הופך אותו הבורא עכשיו אחרי זה. אתה השתלמת, אז אתה הופך אותו הבורא.
הבורא יצר אחר.
כן.
נכון?
כן.
אתה לא יכול להיות אחר. אם אתה מלא ואתה לא שונה, אז אתה לא אחר.
אם אתה מה? איפה אתה מלא?
אם אתה לא חסר,
כן.
אז אתה לא אחר.
אתה חסר בעצם מיותך
לגמרי. אחד ככה אומר, הוא, לא אני.
שמה?
שאם אתה לא חסר, אתה לא אחר.
נכון, זה נכון.
יפה, יפה. עכשיו, אם אתה משלים את החוסר...
אתה מת.
אז אין בריאה.
להיות שלם זה להיות מת.
אז אין בריאה.
לא, יש בריאה.
אם היא שלימה, אז היא בריאה.
לא.
אם כך, אתה מגדיר את
ה... לא, כי... הקושי שלנו זה המושג של שלימות. כן?
שלימות זה דבר יחסי.
לא,
לא.
שלימות זה מוות. שלימות זה מצב סטטי. זה מוות.
אנחנו בעולם דינמי. השתלמות, כן. אתה צריך להגיע לשלב שאתה תואם את מחשבת הבריאה עבורך.
כשאתה מגיע לשלב הזה, אתה עומד פנים מול פנים, אתה בתור... לא, 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 לכן אני אומר, הקושי כאן נובע מ... ולכן ההבחנה היא חשובה בין שתי מילים. שלמות והשתלמות. גם אצל הרב קוק זה נמצא. נקראת השתלמות העולמות. כן? נקראת השתלמות העולמות, לא נקראת שלמות העולמות. שלם זה מת. לכן ההשתלמות שלך היא להיות תואם למחשבת הבריאה עבור האדם. כשנגיע לזה נדבר. אז אתה עומד פנים מול פנים. אתה יכול לפגש עם הבורא. אתה בתור בריאה, לא בתור בורא. המחק אומר מניטו, עדיין נשאר אינסופי.
ואתה עדיין אחר.
ואתה האחר שהתכוון הבורא לברור במחשבת הבריאה שלו.
ואתה עדיין חסר משהו.
ואתה חסר מעט מאלוהים.
חסר משהו.
יש פסוק, פשוט פסוק מפורש, כן? אלוהים בגמטריה 86, ואתה חסר הוא, זה 85, זה הטבע. זה אומר את הכל. ואתה חסר הוא מעט מאלוהים. אתה מסוגל להגיע עד פה או עד כה. זה שתי המדרגות. זה הקדע תצחק, כן? פה זה 85, זה הגבול של האדם.
משה רבנו.
לא יודע.
כתוב לא,
זה לא יודע, בסדר. אני אומר, באופן כללי, ותחסרו מעט מאלוהים, 86, 85. אצל המקובלים זה תמיד קל מאוד. ההסברים פשוטים ביותר. כי יש גבול אינסופי, בין 85 ובין 86, זה לא שיש הבדל של אחד. זה הבדל אינסופי. בסדר? מה שלמדנו, הוא אומר שאותו שלב של רע הכרחי הוא גם שלב זמני, ארעי וחולף. זאת נקודה חשובה ביותר. יש לאמירה שקיים שוני מהותי אונתולוגי בין ההוויה המקבלת, הנה זה כאן, המקבלת את היש שלה מן הבורא, קרי הבריאה, ובין ההוויה נותנת את היש קרי הבורא, עוד השלכה חשובה. הבורא הוא אחד ויחיד. הבריאה לעומתו מאופיינת על ידי הריבוי. הריבוי הזה אתה לא תוכל לבטל אותו לעולם. זכר או נקבה ברא אותם. אז אתה לא יכול להגיד שאתה דומה במשהו לבורא.
הבורא זה
הובי? מה?
אולי הבורא זה הובי, אנחנו לא יודעים מה זה הבורא.
בסדר, לכן הוא אחד ויחיד. ולכן כל מי שמפרש את הפסוק לגבי בריאת האדם, כאן ויברא את האדם בצלם אלוהים, ויברא את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, תמיד אמרנו, טעות לקרוא את זה כאילו יש צלם אלוהים, ואנחנו דומים לדבר הזה. יש צלם של האדם, זה מחשבת הבריאה. ויש אנחנו, ש... שאנחנו רק בדמות בתחילת ההיסטוריה, ומשתדלים להגיע לצלם הזה.
של האדם.
של האדם.
בצלמות.
איך שהוא מצטייר.
הצלם המתוכנן.
איך שהוא מצטייר במחשבת הבריאה מרגע בריאתו. ולמה אי אפשר לקרוא את זה אחרת? כי כתוב בסוף הפסוק, זכר ונקבה בראה אותם, ואין זכר ונקבה. אצל הבורא, הוא אחד ויחיד. לא, הוא אחד ויחיד. זה מה שאתה אומר. השם אחד, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. לא שניים. בסדר? וזה אתה לא יכול לבטל. ככל שמשתלשלים מהעולמות מאור אינסוף ברוך הוא דרך עולמות הבייה, ומתרחקים מן המקור, כך הולך וגובר הריבוי. במקביל לריחוק מן המקור, מתגלה הרע יותר ויותר. יש קשר הדוק בין מושגי האחדות והריבוי לבעיית הופעת הרע בעולמנו. אמנם כל ההגדרות האלו מנוגדות ואף סותרות את הלוגיקה האריסטוטלית המקובלת כבסיס לשיטות פילוסופיות רבות בצורה
למה? זו...
כן, 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 שנייה. בצורה זו או אחרת, אולם הן מסבירות היטב את תופעות הרע והריבוי בעולם. מה?
קצת להרחיב את הנקודה הזאת.
כן, כן. כן, כן. מה הדברים פשוטים? מה העיקרון החשוב ביותר בלוגיקה של אריסטו? עיקרון הזהות.
שתוך משהו יוצא משהו.
לא.
זאת אומרת, מיש יכול לתת יש.
בדיוק. שמ-X יוצא רק X. לא Y.
כן.
ולא גם X מינוס משהו.
שום כלום. רק אותו דבר.
אז עצם שהוא פה שאומר שמהבורא יצא משהו אחר,
לא,
אז זה הקשר הלוגי.
שיצא ריבוי.
שיצא ריבוי, זה הקשר הלוגי.
בוודאי. בוודאי. ולכן השאלה הגדולה אצל הפילוסופים, איך יכול להיות שאם אתה מניח שהבורא הוא אחד, שיש לך עולם של ריבוי. כי עובדה היא שהעולם שלנו מתאפיין על ידי ריבוי. כן? אין שום. אלא אם כן אתה בא ואומר, זה לא אחד, הוא שניים. אלא טוב, אלא... או שאין, מה שאתה רוצה, בסדר. אבל להגיד שהוא אחד ויחיד, אי אפשר, מבחינת זו. וכאשר אותם פילוסופים, במיוחד דקארט, וכל מי שבא אחריו, כן, מדבר על האל, הוא לא מדבר על האל של התנך. הוא מדבר על האל שהוא האל של העיקרון הזהות המתמטי. לא אל חי, שפועל, שהוא בעל מידות.
בעל רצון.
בעל רצון, שיכול לבוא ולהגיד, ואני מתנחם כי עשיתי את האדם ולכן אני מחיה אותו. אין דבר כזה, הוא מושג מופשט. מה זה המושג המופשט הזה? שים שמה, עיקרון הזהות של אריסטו. שים עיקרון אחר, לא משנה מה, כן, אבל אתה שם את הדברים האלה. לא מדבר איתי, לא מתגלה אליי ולא שום דבר, לא יכול להיות. בסדר? איך אז אתה מסביר את הרע? אל טוב, אל רע. בסוף, לא משנה מה, אתה תגיד תמיד אל טוב, אל רע בצורה זו אחרת, גלגולים שונים משונים במהלך כל ההיסטוריה. כן? מה אנחנו מקובלים בהם ואומרים? יש אור אין סוף שיוצא ממנו, הוא אחד ויחיד. כאשר בהשתלשלות העולמות אנחנו יורדים והריבוי הולך ומתעצם. עולמות הבייה, אצילות בריאה, יצירה ועשייה. אצילות א' זה 1, בריאה 2, יצירה 10, עשייה 70. הנה הגעת לריבוי שלך. אתה רואה שכאשר אתה יורד מעולם לעולם, הבעיה מתעצמת.
אז בעצם אנחנו לא עונים על התשובה, על הקשר הלוגי אצל הפילוסופיה.
כי זה לא מעניין לך.
שמוניח הלכה אחרת, אתה אומר תשמע.
זה לא מעניין לך, אני פה היום אומר, בסדר, צריך... תורה זה לא ספר מטאפיזיקה, וספר מטאפיזיקה זה לא תורה. שתי עולמות שונות. שונית, לבד, כן. אל תשליך לי את הנחות היסוד של אחד על השני.
אז איך, סליחה, אז איך הרמב״ם פותר את זה?
הוא לא פותר.
הקשר של הפילוסופיה?
הוא לא פותר.
ונשאר פתוח גם מבחינתו?
באיזה מובן?
זאת במובן הזה שכמו שאמרת על עקרון הזהות, שאם יש יוצא יש, אז איך הוא מסביר את זה שבעצם יש פה משהו אחר? או שהוא לא ענה על התשובה הזאת?
לא, צריך לחזור לדברים של שם איתו. הרמב״ם קודם כל לא היה פילוסוף, היה רב.
יפה, לא, זה הכל.
זה שמדי פעם פוגש את העקרונות ומזכיר את העקרונות של אריסטו, זה לא אומר שהוא מאמץ. הוא מתווכח.
לא, לא, בסדר, אני שואל איך
לא,
הוא
אני אומר.
ענה לזה, איך הוא, מה הייתה התשובה של הרמב״ם בנושא הזה?
לפי מניטו, התשובה היא אצל חכמי הסוד, אצל אחרים, אין להם תשובה לבעיה הזאת. בתורת הנגלה אין תשובה לדברים האלה. אין, כי זה באמת קושי. לפי ההסבר שנותנים המקובלים, יש הסבר לוגי שלא שייך לרציונל של הפילוסופים. ולכן הוא לא רציונלי במובן הזה. אבל הוא לוגי, הוא קוהרנטי. הנחות היסוד שונות. אם אתה בא ואומר שהנחות היסוד זהות, אז אתה עושה בלגן אחד גדול מכל הסיפור הזה. בסדר? טוב. ההבדל בין הבורא לבריאה משתקף גם בריבוי הצורות של המצאת הנבראים בעולם. נזר הבריאה הוא האדם, אולם כאשר אנחנו מסתכלים על הקוסמוס כולו, נראה לנו האדם כפרט שולי בתוך מגוון עצום של ברואים ונבראים. המקובלים מסבירים שזה נעשה בכוונה, כדי שהיסטוריית האדם תוכל באמת להתרחש באופן חופשי. החלל, מושבו של העולם, צריך להגן על האדם. וככל שהאדם נמצא רחוק יותר מבורו, לפחות בשלבים הראשוניים, כך ייטב לאדם וסיכוייו להצליח בשימתו יעלו. ככל שהעולם עליון יותר, כך קטנה תחושת ההיעלם שבו, ויותר מודגשת התלות המוחלטת במקור האינסופי שלו. ולכן ההסתרת הבורא, אני לא רוצה להגיד מחויבת המציאות, כן? אבל זה כך. זה שאנחנו באים ואומרים כל הזמן, אוי ואוי, לא טוב, אנחנו רוצים ניסים גלויים, אנחנו רוצים התערבות, אנחנו רוצים תכף ומיד, ממש, וכל הדברים האלה, זה לא לטובת האדם.
תמיד היה אסון שזה קרה.
מה? חוץ מזה, חוץ מזה, ומה שמסופר במקרא, תמיד שיש התגלות, יש אסון בעקבות זה, כן? אין מקרה יוצא דופן במובן הזה, כן? כל פעם זה אותו סיפור. זה לא טוב לאדם. האדם צריך להיות מוגן כדי שההיסטוריה שלו תהיה רצינית, אמיתית. מוגן זה אומר בלי התגלות. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, סימן שיש משהו לא טוב בצורה יסודית, זה מבחינת פיקוח נפש, מבחינתו. למה זה לא טוב? כי עוד פעם, לפני תחילת היום השביעי, הקדוש ברוך הוא שם בעולם את הברכה הנחוצה לאדם כדי להצליח במשימתו. ועכשיו המפתחות בידו. וצריך להבין את זה טוב טוב, כי באמת זה כל מי שרוצה כל יום נס גלוי וכו', זה בדיוק, זה לא מבין את הדברים בסופו של דבר, כן?
הרבה רבנים מסבירים למשל מלחמת ששת הימים, נס גלוי.
זה נס גלוי.
אבל הוא טוב או לא טוב, אבל אני לא יודע.
זה טוב, זה טוב, זה נס גלוי דרך הטבע. אתה נלחמת. נס גלוי אצל אותם לא אותם רבנים אצל אחרים, זה לא היינו עושים שום דבר.
וקרה.
היית מגיע לסוף רחוב יפו, נכון, היה הקיר הזה,
הוא היה מתמוטט.
היה מתמוטט לבד, קומפלט מגיע בית המקדש, כך, זהו, נגמר.
נס גלוי שהנכד של הרבי התחתן.
אתה מבין, זה שתי תפיסות של מה זה נס גלוי. על רקע הדבר הזה, אתה תעבור ותגיד, אם זה נס גלוי, סגנון, רחוב יפו וזה, אז אני אהיה מוכן להגיד הלל. אבל נס גלוי דרך מלחמה שנהרגו אנשים ושעשית כל מיני דברים וכולי, אז זה לא מוכן להגיד הלל. אולי כמה פרקי תהילים בסוף התפילה בלי ברכה.
אולי.
אולי, כן? זה מהות התשובה של הרב אבי יוסף, זיכרונו לברכה. הוא לא מוכן להגיד הלל בברכה, כי זה לא נס גלוי מהסוג הראשון. כי נהרגו מצרים.
הנהגו מצרים.
הוא לא כותב בני ירגו מנצרים, אבל אני מוסיף כי זה דרך הטבע. אתה לא יכול להגיד שהטבע יש משהו ניסי בפנים. זה ההבדל בין שתי התפיסות. אז מי שרוצה נס גלוי בסגנון הראשון, לפי מההסבר כאן, למעשה לא מבין את מהלכה ההיסטורית.
אני בדיוק קוראתי בספר שאני קוראות, מדבר על הנושא של אם לומדים את ההלכה כאיש הלכה, או לא זוכר איך בדיוק הגדירו את זה, אבל שיש הבדל בין איש הלכה שקורא את הדברים לבין מישהו שגם קרא את הדעות ואת האמונה של היהדות לפני כן.
ברור,
משהו בסגנון
ברור.
אני זה לא מתפלא שהרב עובדיה יכול להגיד דבר כזה, כי הוא מתעסק ב...
לא, כי זה, לא, כי זה תפיסה שקיימת בעם ישראל. זה תפיסה ששב ואל תעשה, עדיף. אז אומנם הוא חש כי... תמיד, בעלי השיטה הזאת עד לפני קום המדינה היו מעיזים להגיד את הדברים בצורה הרבה הרבה יותר חריפה. מאז קום המדינה וכל מה שקרה והכל הם בכל זאת רואים ניסים. הם רואים דברים שלא לא, לא, אי אפשר להסביר אותם בצורה רציונלית, כן? אז אתה תגיד זה נס, אבל זה נוגד את את החינוך שהם קיבלו, שנס
משהו על טבעי.
זה כמו ביציאת מצרים, שעם ישראל היה משולל כל זכות. זה מה שהמדרש אומר, הללו זה עבדי זרה, הללו עבדי זרה, מה ההבדל ביניהם? למה אתה מעדיף אלה על פני אלה? כן, מה קרה? כן? אז הם רוצים את הניסים סגנון מיציאת מצרים שאומר, אתה לא זכית, לא בכוחות עצמך, לא זכית בשום דבר, הכל הגיע מתנת חינם מלמעלה.
השם ילחם לכם.
ואתם, תחת הראשון, בסדר? כי זה החינוך שהם קיבלו. ולא קראו בנתאים מה שכתב הגאון מבילנה, שבתקופה שלנו הכל יהיה דרך הטבע, והם לא מקבלים את השיטה הזו. כי איך יכול להיות שהטבע, הטבע אצל, אצל היהודי בגלות, זה האויב, זה הגוי מבחוץ. כן? והם נשארו עם התפיסה הזו. הטבע זה האויב שלנו. אז איך יכול להיות שריבונו של עולם עושה ניסים דרך אויבים? זאת השאלה הגדולה אגב של אברהם אבינו. ולכן כאשר הוא פוגש את מלך סדום ואומר לו קח את הנפש והרכוש קח לך, אומר לו שום דבר אני לא רוצה ממך, אתה רשע גמור, אני לא מקבל מרשעים, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מעביר לי דברים דרך רשעים.
אבל
אני מדבר שזה טעות של אברהם, שהוא מתקן את זה כאשר הוא הולך אצל פרו, ופרו נותן לו בסוף גם שפחות וגם מדל זה, ואז בסוף כן הוא מקבל, ואומר שאברהם אבינו כן יפנים את הלקח הזה, אבל הם נשארו תקועים בשלב הראשון. לא רוצה שום דבר דרך הטבע כי זה אויב. לא רוצה שום דבר מהרשעים כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משתמש ברשעים כדי לעשות ניסים. זה מה שהרבי מסטמר אומר. לא יכול להיות, אבל בצד שני הוא רואה, זה נס. אז אתה יכול להיות שיטת כזו של רב עובדיה יוסף או אחרים, זה לא הוא רק, כן? שבא, בסדר, אנחנו מקבלים שזה נס, אבל... זה לא מספיק כדי להגיד ברכה. או שאתה שיטת סטמר ובא ואומר, כאן יש מלכודת של השטן. זהו, זה שתי השיטות.
צום.
מה?
צום.
לא, זה במהלך הגאולה, כי הוא מקבל דווקא שזה התחלת די גאולה, למרבה פלא, כן? שפתאום יש לנו מבחן האחרון של האמונה, לא להתפתות למה שהשטן עושה, וזה נראה כמו ניסים דרך רשעים. בסדר? זה שתי השיטות. טוב. רבי נחמן ברסלב מפרין בין שני סוגי רע אונתולוגיים. טוב, כאן זה מבוסס על דברים שיתחיל להסביר. הנה, רצית קצת רבי נחמן אצל מניטו. כן. תקבל תורה סמך ד' המפורסמת. חלק מהדברים. הרע הנובע מתהליך שבירת הכלים, הרע הקדום יותר הנובע מבריאת החלל עצמו. זה אצל רבי נחמן. זה שני סוגי הרע שהוא מזכיר. למעשה יש עוד סוג שלישי שהוא לא מתייחס אליו, בסדר? אבל נעזוב אותו כרגע, לא צריך. תהליך שבירת הכלים חושף את הפער הקיים בין עולם הבריאה ובין עולם המציאות, בין האמת המוחלטת ובין המציאות. עקב שבירת הכלים מופיע חוסר סדר בבריאה, חוסר סדר שצריך לארגן ולתקן. זה מה שקרה בין הפסוק הראשון של התורה בראשית ברא והפסוק השני והארץ הייתה תוהו ובוהו. לפי ההסבר של האריזל, שמה שבירת הכלים. נעזב כרגע את הפרטים שמה קרה בדיוק, בשיעור הבא מניתו מתייחס לדברים האלה, נעזב כרגע. ניקח את זה כנתון כדי להתקדם קצת בסיפור הזה. קרה משהו, זה נקרא שבירת הכלים. ולפי ההסבר שהוא נותן כאן, זה הפער הקיים בין עולם הבריאה ובין עולם המציאות. כן? עולם הבריאה זה מחשבת הבריאה, העולם הבא. המציאות זה העולם הזה. עולם הזה, הגיהנום, כי בשלב הראשון זה באמת הגיהנום של רבי נחמן, כן? ממש לא דומה לעולם הבא. כן? עקב שבירת הכלים מופיע חוסר סדר בבריאה, חוסר סדר שצריך לארגן ולתקן. לפי רבי נחמן ניתן להבין ולהפנים בסופו של דבר את הסוג הראשון של הרע. ולכן לוקח האדם על עצמו את המשימה לתקן את המצב הזה, ובתום התהליך ייעלם הרע הזה.
ויהיה עולם הבא.
ויהיה עולם הזה קודם כל מתוקן, ואז אחרי זה העולם הבא. כן. רק צריך לשים לב כאן באמת לזה. ולכן לוקח האדם על עצמו את המשימה לתקן את המצב הזה. זה אקטיבי. זה לא שהאדם מחכה 6,000 שנה ו... פתאום זה מגיע ברחוב יפו ביום בעיר אחד, ואז מודים ברדיו שברוך השם זכינו.
אבל דרך הצדיק עדיין.
מה?
לעמו עדיין דרך הצדיק. לוקח האדם, זה לא כל אדם באופן פרטי.
זה עוד פעם, שאלה איך אתה קורא את מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן. כן? זה לא עד כדי כך פשוט. אם אתה קורא באופן שטרי, אתה תגיד דרך הצדיק. אבל זה לא מה שהבנו. כן. נוסף על הרע הנובע משבירת הכלים, ובעקבות גדולי המקובלים מדבר רבי נחמן גם על הרע הנובע מעצם בריאת החלל, שהוא מקומו של העולמות, כולל העולם השפל שלנו. בלי החלל אין עולם. קיום החלל הוא ערובו, קיום החלל הוא ערובה לאפשרות שהאחר של הבורא יוכל בבוא היום לא רק להימצא, אלא גם להיות קיים. האם יש אפשרות שגם הרע הזה ייעלם, ומה בכלל טיבו של הרע הנובע מבריאת החלל עצמו? כותב, זה בדיוק התורה סמך דלת של רבי נחמן. הוא אומר שהחלק הראשון שבא משבירת הכלים, הפתרון הוא פשוט. תעשה מה שאתה צריך לעשות, ואתה בסוף אתה מתקן. זה שאתה תיקנת את הרע הזה, זה עוד לא אומר שגם טיפלת בבעיה השנייה. שזה הבעיה שנובע מעצם בריאת החלל. כן? כפי שרבי נחמן. רגע, זה מקומו של עולם. זה צריך להסביר.
זה הצמצום.
זה התוצאה של הצמצום. תראה, כל הפרטים אנחנו נראה אותם בפרק הבא. זה לא... עכשיו ככה רבי נחמן אומר, וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לברוא מהחמת שהיה הכל אינסוף. הרי בהתחלה יש רק הוא. על כן צמצם את האור לצדדים. נעזוב את הפרטים כי הוא יחזור על זה עם הפירוש של היצחק חיים כרגע. ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתאבו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. בסדר? אז התהליך מתחיל מיש מוחלט, שמסיבותיו הוא מחליט לצמצם את עצמו בנקודה אחת שהיא נקודה מרכזית, ובנקודה הזאת, הנקודה הזו הוא החלל של הוא מושבו, מקומו של העולמות. בסדר, זה בכל מה שצריכים לדעת כרגע.
הוא מה שנוצר כתוצאה מהצמצום.
זה הבריאה. זה הבריאה. הבריאה זה בריאה. הבריאה זה בריאת החלל.
הוא הכניס את הבריאה.
לא.
זה הצמצום.
הצמצום זה המהלך.
הצמצום זה המהלך, הוא צמצם, נשאר חלק חלל.
נשאר חלל
הזה הוא בנה, הוא עשה את הבריאה.
כן, אבל המעשה הבריאה זה בריאת החלל. בסדר?
עצם הצמצום.
כן, כן, כן. אז פעם, זה לא, זה... איך שמעית הוא היה אומר. תהליך לוגי, לא כרונולוגי, כי הכל בבת אחת.
זה הצמצום של החלל.
בסדר. נעזוב את הפרטים כרגע. הם לא חשובים. כן? אז אומר רבי נחמן, זה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. עד כאן הבנו, זה ההסבר הקלאסי, הוא לא נכנס לפרטים כאן בכלל, אבל זה תמצית ההסבר של המקובלים. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהסיק כי אם לעתיד לבוא, אומר רבי נחמן, כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם מלאכותו משם, ואין שם מלאכותו, כביכול. כי אם לא כן, אינו פנוי. אבל מצד שני, והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל.
לוגית,
אני
לא באמת,
זה,
שיש פה שאלות.
זאת השאלה של המקובלים, זה מה שמאיתו אמר, השאלה של המקובלים, איך יכול להיות עולם? לא שאלה לגבי האל, לא שאלה לגבי האדם, עובדן קיים. השאלה זה איך יכול להיות עולם, זה סתירה לוגית.
אז למה זה רע?
שנייה, עוד לא הגענו לרע, קודם כל צריך להבין את הסתירה הלוגית, כן?
כי,
א',
איך
אין סוף מסתמצם?
זה שאלה.
עזוב, לא מדבר על...
זה נס גלוי.
לא מדבר על הקטע הזה בכלל. עצם המצאות החלל, יש בזה לכאורה סתירה לוגית. כי אתה מבין שבלי חלל אין.
אין עולם.
אז זה אתה מבין.
כן.
מצד שני, איך יכול להיות שיש מקום פנוי? הרי לית אתר פנוי מיני. ואצל החסידים לית אתר פנוי מיני, זה כלל ברזל. לכן יש כאן סתירה.
אבל את החלל אתה
ממנה
בעולם.
אבל אין אלוהים בתוך החלל הזה.
הוא צמצם את עצמו.
הוא לא צמצם את עצמו.
צמצם את עצמו, זה היה הצמצום.
זה הצמצום.
אין שום דבר חוץ ממנו בהתחלה.
את האור.
אבל אני חוזר שוב להתחלה. הוא אומר, הרע הקדום הנובע מבריאת החלל.
מה? איפה?
המשפט השני שם, אתה אומר שני סוגי רע.
כן.
אני שואל למה הצמצום...
הוא יסביר את זה, אנחנו עוד לא... זה אנחנו רק ב...
זה וקום.
ברור, בסדר, אבל... טוב, שבוע הבא. תחשבו על זה בינתיים. מה?
אני אומר, ישנו אור... שאני חושב שאני מרגיש את האור, חש את האור, ואחר כך נראה לי...